ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בפעם הקודמת קראתי לכם את הנושא של המבט על הבנת המדידה של החוכמה ומיקומה. כל קראתי בנשימה אחת, והשאלה איפה אתם עומדים, האם צריך לחזור לקרוא את זה עוד פעם, להתקדם הלאה. יש לי מישהו שאלות על זה? כן, תזכיר לי, תזכיר לי, הוא אינך אריאל. כן,
הרב אמר שהאומות, האימפריות לוקחות מאיתנו, אבל מה עם אימפריות לפני שהעם ישראל נוצר כמו האימפריה הנוצרית?
שתי תשובות בדבר. אני יכול להיות שבאמת החוכמה ביחס לערכים האלוהיים והתפיסה על דבר העולם במהותו, יכול להיות שבאמת שם זה הדברים היו מאוד נמוכים. באמת הייתה שם הגות מעמיקה, יכול להיות שזה כולה היה באמת תרבות מאוד פגנית, מאוד אלילית, וזהו, באמת לא צמח שם יותר מדי שום דבר. תשובה אחרת שאני חושב שהיא יותר נכונה, אם מבינים טוב את המושג עניין אלוהי כמו שרבנו הולך ובונה אותו, עניין אלוהי הזה הוא לא נוצר עם ההיסטוריה של עם ישראל. עניין אלוהי הזה בורא את העולם ומדריג את היצירה על כל מערכותיה, כלומר צומע חיים מדבר, ובכלל המדבר, האימפריות של המדבר. והתוכן האידיאלי, כל מקום שמופיעה איזושהי עוצמה או איזושהי אידיאליות או איזושהי שלמות בכל תחום שהוא, באמת בשורש העניין זה מה שבסיכומו של דבר יגיע לגמר בישולו בהופעת מלכות שלמה. אז שם זה מופיע בצורה של איזו התנוצצות, וגם שם אין הכי נעמי, זה לא אמור להופיע שם. אפשר להגיד שגם שם הם גנבי החוכמות, אם יש שם חוכמה. כן, כן.
ולגבי החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי,
המחוזקת
בעניין האלוהי, אם הבנתי נכון מהרב, זה כמו איזה כאילו צינור שדרכו עובר אלינו העניין האלוהי, ובגלות ושאנחנו דואחים, אז יש פה איזה סתימה וזה משפריץ פשוט למקומות אחרים.
לא הבנתי מה אמרת.
אני אומר, אותה החוכמה שמחוזקת בעניין האלוהי, כשאנחנו בגלות ואנחנו דואחים, אז היא, הנטף הזה יוצא למקומות אחרים, לעניים אחרים.
כן.
אני קצת לא מבין איך זה דווקא בחוכמה קורה, ונניח לפחות בכישרון, אני לא, זה לא קורה בנצח, כן, עם ישראל ממשיך להיות עם הנצח. אז למה, אז הייתי כאילו לכאורה שיתאים לי עם שאר הדברים, כן, הייתי חושב שחוכמה נניח תרד, אבל שתעבור פתאום למישהו אחר, שזה דפטף לעם אחר, מה יש דווקא בחוכמה שככה קורה?
לא הבנתי את השאלה.
אני אומר,
אני יכול לחזור עליה? לא הבנתי את ההיגיון שלי.
איך יכול להיות שיש?
תן לי פוסט כדי שאני אבין, אז תסביר לי את ההיגיון שלך, תגיד לי, לפי דעתך, אם אתה למשל היית אלוהי, אז מה היית עושה יותר טוב?
אני אומר, אם
לא היית מעביר רק את החוכמה, כך אתה צריך לענות. לא הייתי מעביר רק את החוכמה, הייתי מעביר גם את?
לא, לא שהייתי מעביר גם את, אבל את החוכמה הפחות, אז הייתי מוריד את הזרם שלו. אבל כמו שקרה עם שאר הדברים, כמו שקרה בכישרון שלנו.
אני חושב שאתה ממש מוכשר להיות אלוהים, כי זה גם מה שהוא עשה. מסביר שבאמת ירד הזרם שלה, באמת אצלנו פחות מופיע, וגם שם לא ממש מופיע כמו שמופיע אצלנו, זה בדיוק מה שהוא מסביר, זה נחלש.
אז זאת אומרת זה ממשיך לטפטף תמיד אלינו, אבל ממילא אם אצלנו הזרם חלש, אז גם מה שעובר לגויים זה חלש?
לא יודע, העיקר זה לא, לא, לא יודע אם, אם זה רק עובר דרכנו אליהם, יכול להיות שעובר אליהם ישיר, אבל לא, לא עובר כל הזרם.
לא מספיק הבנתי, זה לא עובר דרכנו אליהם?
אני לא יודע, אני לא עובד שם על השיבי, אני רק אומר מה שמתואר בספר, לא מתואר שהחוכמה מחוזקת בעניין האלוהי אז היא מגיעה אל הגויים, זה לא כתוב. כתוב חוכמה מחוזקת בעניין האלוהי מופיעה רק אצלנו, ומתי שהיא שווקה מלהופיע, בכל פנים מופיעה אצלנו בצורה פחותה, אז מתחיל להופיע גם אצלם. אבל לא, לא מתואר שמופיע אצלם כמו שמופיע אצלנו. מה שמתואר שזה הולך ודועך, זה מה שמתואר. וזה בדיוק העניין, שמוצאים חוכמות מסופקות. זה לא מופיע אליהם החוכמה בעניין האלוהי כמו שהיא מופיעה בעוצמתה אצלנו. אז עד כאן, עד כאן הנתונים החיצוניים שאני מבין שהם מפריעים לך, אבל אני לא שומע אותך מציע הצעה אחרת. מה, הצעה אחרת שאתה מציע זה בדיוק מה שכתוב שקורה.
וכאשר אנחנו כן נמצאים במצבנו הכי נכון, אז גם לכאורה גם החוכמה אצלם אמורה לגדול עוד יותר ולהיות חוד מסופק לכאור.
כן, נכון, זאת אומרת באמת, באמת מתי ש... לא מדובר על זה פה כל כך, אבל לשמת קו החשיבה, כמו שזה יהיה כתוב בספרים אחרים, זה נכון. באמת, כשעם ישראל נמצא בשיא עוצמתו, אז זה גם נושא ברכה לכל האנושות כולה, כל פנים היא נשכת לפה. כי בחבלי קסם, זה מה שהיה בימי מלכות שלמה. בכל העולם באים לשמוע את חוכמתו. כן. אז אני חוזר לשאלתי. אז זאת אומרת, אם אין לכם שאלות, זאת אומרת כי הבנתם את הנושא, או כי אתם מרוב שלא הבנתם על מה מדובר, אתם פשוט אין מה לשאול, כי פשוט לא יודעים מה נאמר.
החוכמות ש... החוכמה שמגיע לגוי, אז היא עובדת כל פעם שעוברת בין גוי לגוי, או ש...
קצת משמע ככה פה, כי הוא עודקה אליהם, ומם אליהם, ומם אליהם, ואלה בכלל בצפון לא... הם עם לא נחלו חוכמה, כך זה מתחיל, נכון? לנו יש טובה חוכמה עם נחלה, אנחנו נחלנו חוכמה, החוכמה מחוזקת בעניין הזה, והם לא, כי החוכמה הגיעה להם אחרי שהוא עוד קם מן הכסדים ומן הפרסים, אבל החוכמה המקורית אף פעם לא הייתה להם. אז זה מה שכתוב. כן, פעם שלישי, מה מצא? אתם רוצים שאני אחזור על הנושא?
אם הרב יכול, אני לפחות מה שאני מבין, על את הנושא הראשוני, החוכמה המחוזקת, לעניין הבנת החוכמה ומדידתה, לא זוכר לי את הכותרת, אבל זה טיפה נראה לי יותר מובן, אפילו הקטע שהרב דיבר עליו אחרי, על המיקום, איפה שארץ ישראל היא בדיוק במרכז, אם הרב על הקטע הזה יכול לחזור, אני לא הבנתי לך עכשיו. כן,
מאחר שאנחנו עוסקים בחוכמה מחוזקת בעניין אלוהי, שהיא לא חוכמה אינטלקטואלית, אלא היא, והיא גם אפילו לא אינפורמציה, כמו שהבנת משכיות הכסף עלולה להבין, ואני חושב שזו הבנה לא נכונה שלא רומיה, אפילו לא, אפילו לא למשכיות כסף, ואולי חושבים שהנקודה אינפורמטיבית חושבים, אין, פה זה מקום ששם כשאתה קורא את זה בעיניים של משכיות כסף, זה מה שכתוב פה נשמע מטומטם. לכל פנים הוא לא, אין קשר בין המשפטים, ופה מאוד ניכר שיש פה את הלוגיקה האחרת. כשאתה עוקב את זה אחרי המבט הפנימי, אז זה מאוד מאוד חכם. אז פה זה זה אחד המקומות שתפוחי הזהב פורצים החוצה. זאת אומרת, זה לא מאחורי דברים, זה בפרנט של הדברים, זה בקדמת הדברים. החוכמה הזאת המחוזקת בעניין אלוהי, זה לא עניין אינטלקטואלי, אלא זה תודעת העל שעומדת ביסוד עומר החיים של האומה. ותודעת העל היא זאת שעולה מחיי האומה, כאשר החיים האלה הם במילואם, בעוצמתם. התפיסה של הספר היא תלך ותתברר עוד הרבה יותר בהמשך, במאמר שני בעריכות גדולה ביחס לארץ ישראל. אבל כבר פה כדאי להבחין בזה, כי זה ודאי חוזר עוד פעם ועוד פעם, וגם כל ילד ששמע את הספר, את המילה כוזרי, או שלמד שיעורים במחשבת ישראל בתיכון, אז הוא יודע את זה, שיש את השילוש הקדוש של הכוזרי, שזה ארץ ישראל, תורת ישראל ועם ישראל. אז למרות שנוהגים להגיד את זה, למרבית הפלא, זה נכון. יש מקרים כאלה יוצאים מן הכלל. ובמסגרת זאת צריך להבין שהחיים של עם ישראל הם דבר אחד עם ארץ ישראל. כי התפיסה של הספר היא תפיסה אורגנית, העניין האלוהי הוא מדריג את היצירה כולה, מין הדומם, צומח, חי, מדבר, והכל זה זרם חיים אחד, כל זה גוף אחד, גוף חי אחד על הרבה מאוד ריבודים, אבל סך הכל זו אורגניות אחת. ובמסגרת זאת יש קשר בין הארץ והעם והנבואה. למשל, שאני מאמין שאתם גם אותו אתם כבר מכירים, זה ההר והגפן ועבודת האדמה, שרק אז תופיע הנבואה. אם שם ספר בהמשך, על כל פנים, זה אלה שנדחים אל הצפון, שאין לצפות מהם שתהיה בהם חוכמה, אם עם לא נחלו חוכמה, כי מה אתה רוצה? יפת, הוא נדחה אל הצפון, חם אל הדרום. אלה הקיצוניים, זה בא להגיד שמרכז זרם החיים ההווייתי, העניין האלוהי, לא זורם דרכם. וישנה קורלציה, ישנו מתאם בין הממדים הפיזיים לממדים הפסיכיים, רוחניים, הווייתיים, העניין אלוהיים. וזו המשמעות של ציון המיקום פה, שהוא מאוד מהותי, מה שברובד של, אם זה אינפורמציה, זה נשמע מטומטם, כאילו, בארץ אתה יודע את לוח הכפל, בצפון אתה לא יודע את לוח הכפל, אתה לא מחזיק אינפורמציה שמסרו לך, אין לזה שום היגיון. אבל אם מדובר פה על החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי, שזה ממד הווייתי שמתבטא מעומר חיים, כשעומר חיים בא במילואו, אז ההוויה כולה בנויה בצורה כזאת שבהתאם לערכים הפנימיים, האידיאליים, המהותיים שלה, שמרכז החיים של כל היש, סיכומו של דבר, מתמצת באופי החיים הישראלי, זה נותן את רשימו, כן, גם במבנה האקלים של המיקומים של העמים התרבויות שמרכזם ישראל, או כל פנים אלה שהם אינם במרכז, אז הסימון הגיאוגרפי הוא בתאים למציאות הנשמתית, הרוחנית, הפנימית. וזה הטיעון, זה הטיעון וזה הטיעון. במשך הספר הוא באמת גם מתאר איך שכל המחלוקת על בין קין והבל ויצחק וישמעאל ויעקב ועשיו, זה הכל הולך במסגרת המאבק על ארץ ישראל, וכל האנושות נמשכת למקום הזה בחבלי כסף. זה כתוב פה בהמשך הספר, כי המרכזיות של המקום היא ביטוי כמו גוף לנשמה, ויש כמו שבעלי עין הפקיחה אז יודעים להבחין בצורתו החיצונית של האדם, בפרצופו, אפשר להבחין בתכונות אופיו, בתכונות רוחו. אז ככה גם באדם הגדול ששמו עולם, הצורתו הפיזית היא תואמת ומעידה, מקבילה ומבטאת בעניין אחד עם מציאותו הרוחנית, הפסיכית. הבנת?
כן, אבל אז, אני לא הבנתי את הנקודה, זה באמצע וזה בצדדים?
כי זה במרכז, זה לא במרכז.
מה יש בצד מראה על כליון?
בצד זה אומר שזה לא במרכז. מרכז זה במרכז, ובצד זה צדדי. כן? כן. דניאל?
נתנאל.
כן.
הרב, אני צריך להבין ששם ישראל יוצאים לגלות והחוכמה נעתקת לאימפריות שעולות באותה תקופה. מה בדיוק עוברים? זה לא אינפורמטיבי. עוברת אליהם החוכמה המחוזקת?
כן, משהו מתחושת עוצמת החיים, כי גם יוצר אצלם יצירה, אומנות, הגות, דת, פילוסופיה, כל מיני איכויות שבאות ביחד. גם מוטיבציה לנהל חיים אימפרטוריים, ארגון, מדינה, תנועה, לשלוט, לכבוש, לערוץ, בכל פנים, אנרגיות. והאנרגיות האלה הן לא רק חיצוניות, הן גם, כן, יצירתיות. אז מופיע שם נושא הקונקרטי אצלנו, הוגים. אבל כשאתה עוקב בהיסטוריה, אז תגלה. הוגים, יוצרים, אומנים, יוצרי דתות, לא יודע. כל מיני דברים נוצרים, אבל זה בד בבד עם הופעת העוצמה המדינית. בפנים, זה רחוק מזה.
החוכמה עוברת אליהם במילואה, ואני פשוט אליהם...
מה זה במילואה? מה זה המילה? לא. מה פתאום? זה מועתק. מועתק, זאת אומרת, כמו שיש מקור ויש העתקה. העתקה היא... העתקה, זה לא מקור. זה הנושא. עוד פעם, דבר שזה לא נקלט. זה לא שייך למה שאני מצביר. זה שייך לזכור מה שכתוב בספר. רק הנתון הבסיסי, אז הוא... פתחתי, פתח בפנים. זה צריך, ההסברים שלי הם באים לא בשביל להגיד לכם מה כתוב. מה שכתוב אני קצת מניח שאתם יודעים, למרות שזה נכון שאני מקריא לכם את זה, אבל לא באמת חושב שעל ידי שאני מקריא לכם זה הפעם הראשונה שאתם קולטים את הרעיון, או בגלל זה אתם קולטים, ואז או שקולטים או שלא קולטים. כן, אמר החבר לפילוסופים, יש התנצלות מפני שהם היו עם שלא ירשו חוכמה, אני מתרגם את זה כמו אבן תימון, לא נחלו חוכמה, זה יותר טוב, ולא דת, לא חוכמה ולא דת, לא, הם עם לא נחלו חוכמה ולא תורה. זאת אומרת, לא בצורה סגולית וגם לא אינפורמטיבית. הם יוונים, ויוון מבני יפת שוכני הצפון, והחוכמה באה בירושה מאדם, היא החוכמה הנעזרת על ידי העניין הלולית, אינה אלא בזרע שם. המשפט הפתיחה אומר, אין להם את החוכמה. אז תראו לזה חוכמה, הם פילוסופים. כן, אבל זה לא החוכמה, הם לא נחלו חוכמה. אז החוכמה היא לא. אלא מתי התחילה החוכמה אצלם? מעט שכבשו אותנו, אמנם התחילה חוכמה מיוון, מעט התגברות כוחה. רק כאן זה פשט. אף פעם אתה לא תבין שום דבר עמוק אם אתה לא זוכר את הפשט. הדברים העמוקים באים להסביר לך מה אני אמר בפשט. בסדר? אז מראש, זה מה שהם לא מקבלים. כן.
ומחויב שהחוכמה גם תעבור, למה יש חובה לזה שאם
עם
ישראל יורד
אז
החוכמה חייבת
לעבור? אני לא יודע חובה, אבל זה
המציאות.
כן,
תודעת העל שהעולם ברור, חלק מהחוכמה נעזרת
ברור, זה מה שמתבטא פה, אומר חיים, תודעת הערך, התנהלות אופי החיים התרבותי היא כזאת שמבטאת מוטיבציית חיים ערכית מוחלטת, וזה תודעת הבריאה.
אז אם חלק מזה עבר לאומות, שזה נתן את האנרגיה ואת התודעת העל שיש במה להשקיע פה, אז למה זה לא בא לידי ביטוי בהגות שלהם שהעולם ברור?
כי זה לא כל כך, זה לא עוברת להם חוכמה מחוזקת בעניין האלוהי שלא יסו מבני שם. מה שלא יסו מבני שם זה העניין האלוהי, כי באמת העניין האלוהי זה זרם נצחי, והחיות הנצחית נמצאת בנו, היא לא נמצאת בהם, דולף אליהם משהו, אבל לא בוודאות הטוטלית, כי לב יודע, לב קולקטיבי יודע מרת נפשו שזה שאלה של זמן עד שגם הוא יבוא מעל במת ההיסטוריה. זה לא יקרה אצל עם ישראל,
זה רק אנרגיה זמנית כאילו ש...
כן, אז חלש יותר. זה בסדר, תראה איך לך תשאל בכל רחבי העולם אם העולם קדמון הוא העולם ברור כיום. תשאל בכל רחבי העולם מה אתה אומר, מה תהיה התשובה?
ברור.
איפה הם יודעים?
הדתות.
מה אתה אומר?
הדתות.
הדתות, נכון. אז הנה הדתות, הדתות, מתי נוצרו הדתות?
אחרי שקיעת המסורת.
וגם הרעיון זה התנ"ך שדלף לכל העולם. הנה, אז אתה רואה את זה? אינפורמציה, התנ"ך זה ממש, ותראה שזה יתקבל. כן. הם לא יצרו את הרעיון, אבל הם קלטו את הרעיון. אז מה? בבי, להסביר את זה עוד פעם מההתחלה, לקרוא את זה עוד פעם ולהסביר לאט, לעבור לסוגיה הבאה. עוד. אז עוד. להבנת עניין נדידת החוכמה המתוארת כאן, שוב שני רבדים. בראשון מובן הטיעון החוזר ומושלם במאמר שני, אותו הטיעון שהתוכנים החדשים, זאת אומרת האסטרונומים החדשים, הם גונבי החוכמות. ואני רוצה לומר בזה כי גונבים הם מדעת. רצוני לומר רק זאת, שלאחר שקבע אור הנבואה מצאו הללו חוכמות מסופקות וסמכו על עיונם ועל שכלם והם שיערו השערות כפי אשר אורם הקשם ההגיוני. קבע אור החוכמה, כך כתוב במאמר שני, וכתוצאה מזה אז הם לא מתעסקים בחוכמה מחוזקת בעניין האלוהי אלא בחוכמות מסופקות. ועוד שם יש פסקה אחרת שאומרת ששלמה דיבר בכוח אלוהי וברוב שכלו ובכושר טבעו על כל החוכמות, ומקצות העולם היו באים אליו לשמוע חוכמתו ולעבירה אל האומות עד להודו ועד בכלל. ובאמת שורשי כל החוכמות וכלליהן הורכו מאיתנו אל הכסדים בראשונה, ואחר כך אל פרס ומדי, ואחרי כן אל יוון, ואחרי כן אל רומא. אך מפאת רוחק הזמן וריבוי המעתיקים לא הוזכרו בספרי החוכמות כי הותקו מעברית. גם פה יש קצת רמז לזה שזה קצת מתשתש. אז אלה הם שני פסקאות שם עם מאמר שני שהם צריכים לשלים לנו את התמונה של מה שנאמר פה. אם כן, עם ישראל היה העם החכם ביותר, והגויים הבינו ממנו מה שהבינו, ומשם והלאה אותה חוכמה שנתפסה הלכה והותקה במרוצת הדורות. לכאורה זה מה שנאמר פה, ואם זה מה שנאמר אז זה במקרה הטוב משכיות כסף. הגענו למסקנה על ידי שלמה המלך בחוכמתו כי רבה, וכל האנושות באה להעתיק את החוכמה מאיתנו, וכמו מעתיקים הרב מדבר והתלמיד חצי לא שומע, כן שומע, וכן כידוע כנראה תופעה ידועה בכל מקום. כן, אבל ברובד השני בתפוחי הזהב הטיעון כאן משמעותי הרבה יותר מעבר לנדידת אינפורמציה. אומר החבר למלך, כאשר תשים לבך על הממד המציאותי עליו אני מדבר, כאשר אני מצביע על המציאות הישראלית באופייה ובאיכויות וסגנון חייה, הוא מראה שבה מוטבעת החוכמה מחוזקת בעניין, בעניין אלוהי, הוא מסיק ממנה שתודעת העל של החיים האלה היא המציאות, היא בריאה אלוהית. אם תסתכל ככה על המציאות, על החיים, על ההיסטוריה, על האדם, תוכל להבין על ידי צורת ההסתכלות הזאת תופעה מיוחדת שלולי צורת ההסתכלות שלי אין לה הסבר. איזה תופעה? שים לב, אדוני המלך, כי ממד הווייתי ורובד נפשי שכזה נותן את תוצאותיו בכל מקום. ממד הווייתי של תודעת ערך של החיים, אז זה עושה את רישומו לא רק בעם ישראל, גם במקומות אחרים. למשל, תודעת העל של החיים בוודאות ערכם המוכרחת להימצא ביסוד מוטיבציות מדיניות וארגוניות של עמים. עם שהוא מתחיל לצמוח ולהתרחב לסדר גודל של אנרגיה, אפילו לא כל עם, עצם זה שהוא קיים צריך הרבה מוטיבציה לנהל חיי עם, הרבה אנרגיות יוצאות בזה, וכל שכן מתי שמתבטאים אנרגיות גבוהות, במיוחד כאשר מתגלה בהם תנועת חיים אנרגטית עוצמתית אימפרטורית. אז אנרגיית החיים הזו היא באה בתואם ובו זמנית עם אנרגיות רוחניות המופיעות באנשי איכות המוצאים בקרבה מתוך כך אמונה המחוללת את המוטיבציה לגילום הגות, פעילות שכלית פילוסופית. ופה תבוא הרחבת דברים בנושא הזה, שאומרת שעצם מציאות של פילוסופיה, של אנשים שהוגים, עצם מציאות של אנשי מדע, אנשים שמחפשים עקרונות למציאות, זה מביע אמונה. אמונה במה?
בערך.
זה שיש ערך, זה שיש שיטה, זה שיש סדר. אם אתה לא מניח שיש שיטה, יש סדר, אז מה אתה מחפש? כי כפי שאמרנו, המוטיב העולה מעצם הנטייה שברוח האדם להתבוננות מקיפה, התר אחרי מכנה משותף מבחינה פילוסופית, דעות ואמונות, חוכמה ומדע בכלל, המוטיב העולה הוא ההנחה במציאותו של המכנה המשותף. הנחה זו בעצמה יסודה באמונה במציאות ערך ביסוד היש, ועל כן האינסטינקט הרוחני באדם מחפש את הסדר שבמציאות, והוא עסוק משחר ימי התרבות האנושית בלימודו של הסדר הזה ובעמידה על חוכמתו. כל המדעיות האנושית זה חשיפת הסדר של היש, וזו גם הפילוסופיה, תורות החיים, זה תפיסת הפרינסיפ של היש. כל אחד מה שתופס אז הוא אומר, אבל שוב, עצם זה שהוא מתיימר להציב פה שיטה, קו רעיוני, חשיפת סדר, זה תסמונת לכך שלפני שהוא אמר משהו הוא כבר הניח שיש. ושם בנקודה של ההנחה שיש, זו התנוצצות של חוכמה מחוזקת בעניין אלוהי, והיא מופיעה לא רק כמו שהיא מופיעה בישראל, אלא קצת מופיעה גם שם. אצלנו זה מופיע עד תודעת החיים שמניעה את כל עומר החיים בכל האופי התרבותי שמתבטא בכל ההיסטוריה שלנו ובאופי הרעיונות שלנו וההתנהלות הדתית שלנו. סך הכל כל זה אומר שלכל יש ערך מוחלט, ושם זה לא מגיע עד כדי כך, אבל קצת זה מגיע עד כדי מוטיבציה לחפש ערכים, לחפש שיטה, סדר, שכל, יופי, חדומה ועוד. העובדה שבני אדם נוטים לחשוב מעידה על הנחת יסוד שלרוב היא סמויה, לא מודע, שישנו ערך. אילולא הייתה מונחת במערכי ועמקי הנפש אמונה, אף שאין בידה ביסוס עובדתי שיש בכל מרחב עובדות המציאות, סדר, משטר, ערך וחוכמה, אז שום מדע או שיטה פילוסופית לא היו קיימים. ל- לכל הגות מדע ושיטה קודמת האמונה שישנה שיטה. כאשר פילוסוף כזה או אחר מציע שיטה, קו הגיוני, צורת ניתוח של המציאות העומדת על עקרונותיה, ברור שהוא לא נולד עם השיטה הזו. הייתה נקודת זמן שבה הוא לא הכיר את העיקרון, ואם לא שהייתה בו אפריורית אמונה, אמונה פנימית בלתי מוכחת אך מונחת כוודאית שיש עיקרון ושאפשר למצוא אותו, הוא לא היה מחפש אותו. שהרי אם ההנחה היא שביסודה המציאות היא כאוטית, כי אז אין לצפות ממנה לדבר מלבד הקראיות, שליטת תוהו ובוהו וחושך בכל. ובהתאם לציפייה פנימית זה מה שהיית מוצא. אם אתה מניח שאין פה כלום, הכל פה אין פה שום שכל ושום כוונה ושום רצון ושום טוב ושום דבר, אז לא הייתם גלה, לא שכל, לא כוונה, לא רצון, בקיצור, לא תמצא את מה שלא חיפשת, או מה שהנחת שלא קיים. אז על בסיס זה צריך להבין, שורש החוכמה האנושית הכללית היא תודעת העל המרוכזת באומה הישראלית. אותה אומה שמציאותה עצמה היא התגלות העניין האלוהי. מציאותה עצמה של האומה היא אור אלוהים בעולם ובאדם. כאשר הייתה ממלכתנו במקומה ובשיאה, התבטאה התודעה האמונית הכללית החיה בנו בזרמי החיים הישראלים. אותם זרמים איתניים שתפו ועלו מעוצמת חיינו ומלאו וחדרו בחיי כל. ובאמת נכון, הייתה פריחה תחושתית, תרבותית, בכל האנושות כולה, והשפיעו החיים שלנו באופן טבעי ממילאי על הכל. השפיעו את קודש החיים, את אמיתת החיים ומוטיבציות התעלותם הרוחנית, המדעית והמוסרית. תגידו, נו, אם היה כל כך טוב, אז למה לא כולם היו שם גאונים בזמן שלמה המלך? ודווקא להפך, היו עובדי עבודה זרה. אז כמו שזה אומר שפעם היה מצב של גן עדן וזרמו שם המים החיים שהפריחו את הכל, שהיה שם גן עדן בראשית צמיחתו, והכל הושקע והכל התחיל לפרוח. אבל אחר כך הזרמת המים נפסקה, ואז התחילו מחוץ לגן עדן לצמוח כל מיני דברים. רגע, אם ההשקעה הייתה בהתחלה טובה, אז למה כל הצמחים שם היו בגודל כזה ולהיות ארזל ועניין? הם צמחו מאפס. המציאות הייתה מאוד מאוד ראשונית, אבל היא התפתחה על פי הזרמים שזרמו מאיתנו בצורה ישרה. יכול להיות שבאמת התבטא בפועל, היו עמים פגנים, היו עמים אלילים, אבל החיים היו שמחים, החיים היו טובים, ולא היו שם צרכנים רבים של פסיכולוגים ותומכים אישיים ונוגדני דיכאון ושאר מיני דברים מאוד מהותיים לחברה האנושית כיום. כן? אם הדברים היו מתמידים ככה לאורך זמן, אז יכול להיות שגם ההתפתחות הייתה מובילה אותה, כמו שהיה עם הדוגמה שמובאת שם עם מלכת שבא. מלכת שבא שומעה, היא באה לשמוע את חוכמת שלמה ולא נותר בו רוח, ונותן לה את כל חפץ לבבה, או מלך חירם, אז הוא מעריץ את שלמה ומעלה לו מלכה. אז יכול להיות שגם במעמדי הרוח המצבים שם השתפרו מאוד, אפילו ממשי, כי בסוף הדוגמאות שאני מביא זה כבר קשר לא רק מיסטי פנימי של זרמי חיים, אלא זה מתרגם גם כן להשפעה ממשית. מכל מקום, כך צריך להסתכל, כך צריך להבין, כך זה היה מתרחש. אז במצב המלא, אז אור אלוהים בעולם ואדם מופיע בנו, ואשר הייתה ממלכתנו במקומה ובשיאה, התבטאה התודעה האמונית הכללית החיה בנו בזרמי החיים הישראלים. אותם זרמים מתענים שקפו ועלו מעוצמת חיינו ומלאו וחדרו בחיי כל. והשפיעו באופן טבעי ממילאי על הכל. השפיעו את קודש החיים, אמיתת החיים, ומוטיבציות התעלותם הרוחנית, המדעית והמוסרית. תודעה אמונית זו היא החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי. תודעת החיים האלה היא התמצית העליונה של העולם הערכי. מאחר שהחיים הישראלים האלה מרכזים בעצמותם את תמצית זרמי חיי ההוויה כולה. זרם החיים המרכזי של ההוויה זורם דרכנו, ועל כן התודעה החוכמתית הזאת לא פסקה ולא תפסוק מן הסבולה. הסבולה זה עם ישראל. זה עוד יתברר בהמשך בצורה הרבה יותר רחבה. אבל פה הוא חוזר על זה פעם שנייה, כי כבר הוא דיבר על זה בפסקה מזיין. הוא הזכיר שיש שם סבולה בקליפה. על כל פנים, אנחנו בחירי האנוש, שאיננה קים בזר השם שהוא סבולת נוח, ואיננה כלל מסבולת השוכנים בצפון, הצדדים. ליוונים להופיע קים זרם צדדים. יש ביטוי כזה מקביל בגמרא. תנו רבנן, ארץ ישראל נברא תחילה, וכל העולם כולו נברא לבסוף. שנאמר, עד לא עשה ארץ וחוצות. ארץ ישראל משקיע אותה הקדוש ברוך הוא בעצמו, וכל העולם כולו על ידי שליח. שנאמר, הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני חוצות. ארץ ישראל שותה מי גשמים, וכל העולם כולו מתמצית. שנאמר, הנותן מטר על פני ארץ וגומר. ארץ ישראל שותה תחילה, וכל העולם כולו לבסוף. שנאמר, הנותן מטר על פני ארץ וגומר. משל לאדם שמגבל את הגבינה, נוטל את האוכל ומניח את הפסולת. אז ההגדה הזאת של חז"ל בתענית, היא סובלת מאותו הלוך רוח שנושא אותה רבנו. זה ממש אותו רעיון, רק בואו ראו איך הרעיונות העמוקים מתנסחים בלשון חז"ל, בלשון רבנו, מתנסחים גם בצורות אחרות מקומות אחרים, בשפה אחרת, אבל הרעיון הוא תמיד אותו רעיון. אז כן, אז ליוונים לא הופיע כאן זרם צדדי, כי זרם החיים הגניאלוגי, כלומר של המורשת הגזעית של הזרם ההווייתי המרכזי, הוא ממד אונטי, כלומר ממד ישותי, הווייתי, מציאותי, עולמי. מופיע בחיות הישראלית של עם הסגולה, הוא מתבטא גם בממדים הגיאוגרפיים והאקלימיים במקביל ובהתאמה למישורים הרוחניים, התודעתיים, האמוניים. כי ההוויה היא מערכת אורגנית המקשרת בין כל הרבדים הפיזיים, פסיכיים ורוחניים. ובני יפת לא הגיע אליהם החוכמה, לא החוכמה האינפורמטיבית לא הגיע אליהם, אולי גם, אבל לא הגיע אליהם החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי. ומאחר שלא הגיע אליהם החוכמה המחוזקת בעניין האלוהי, אז לו הייתה מגיעה אליהם החוכמה האינפורמטיבית, סביר אף שלא יסמים לב אליה, זה לא היה קונה את לבבם. הם יושבי הצפון. נקודה זאת תפותח להלן. להלן הכוונה בסימן צדקי, שם אולי הפסקה המרכזית במאמר ראשון, שם יתברר לנו מה זה סגולת ישראל. כל פנים, שם רבנו יכתוב, שם היה סגולת נוח, שכן נפלו לו בירושה ארצות האקלימים הנוחית, שבאמצען נמצאה ארץ חמדה, ארץ כנען. כל האזור זה אזור שם, במרכז השמיות עם השם, ארץ כנען היא בארץ הנבואה. אך יפית יצא אל הצפון וחם אל הדרום, וסגולת אברהם מבין בניו היה יצחק, לכן שילח אברהם את כל בניו האחרים מן הארץ המיוחדת ההיא, ארץ כנען. וחזרה למה שכתוב אצלנו. אז מתי הגיעה החוכמה אל אנשי יפת, אל היוונים? מעת שגברו וניצחו את האומות שנלחמו בהם, ורק אז נעתקה החוכמה עליהם מפרס ואל פרס מכסדין, ורק אז עמדו בהם הפילוסופים המפורסמים בימים ההם, לא קודם לכן ולא רק לאחר מכן. ואת התופעה הזאת, צורת הסתכלות לא כזאת כמו שאני מנסה להעלות אותך אליה, לא יודעת להסביר את התופעה הזאת. היא לא יכולה להכחיש שזו המציאות, אבל אין לו שום היגיון, אין לו שום סיבה. אבל כשאתה מסתכל כמו שאני מסתכל, לא תסתכל כמו שאני מציע לך להסתכל, ועל ידי זה להבין את העומר הישראלי שאומר שהעולם ברור, על ידי זה תוכל להבין עוד כמה דברים. אז תוכל להבין את התופעה המוזרה הזאת. ולפי הכלל האפיסטמולוגי, זאת אומרת של בירור האמת, של הנוסחה שאומרת איך אתה יודע להבחין באמת, אז הכלל העתיק הוא אומר שככל שאתה עומד על כלל שמסביר בקו מחשבתי אחד יותר תופעות, אז רמת הוודאות בנכונותו של הכלל מתגברת. זה מה שנקרא בלשונו של אריסטו, כי המופת בכללי. אז הנה, אני מציע לך צורת הסתכלות כללית יותר, כי היא מסבירה כמה תופעות על פי קו מחשבתי אחד, אז זה סביר שמה שאני אומר זה נכון. והשיטה אחרת, שמתיימרת להיות שיטה וטוענת עמדה אחרת, על פי אין הסבר לתופעה שאני מצביע עליה, זה מעיד על חושתה ההגותית. זו עדיפות של האוריינטציה של הבריאה, ואיך אני מגיע למסקנה שהטיעון על הבריאה עולה מחיי עם ישראל, ולעומת התפיסה שאומרת שעולם קדמון. אם אתם מסתכל ככה, אז יכול לקרות תופעה אחת היא חסרת היגיון, וזה תופעה רבת המשמעות בהיסטוריה של צמיחת חכמים בהתאם לעוצמה תרבותית מדינית כללית שמתוכה הם צמחו, שעל ריקה הם צמחו. מה שהגיון הפשוט אומר שמה אמור להיות קשר בין הדברים, אין שום קשר. מה זה קשור? למה אדם יכול להפעיל את השכל שלו רק אם המדינה שלו מצליחה? מה זה קשור? אומנם הנה, אבל עכשיו צריך לשים לב שהחוכמה מחוזקת בעניין אלוהים מקורה בנו ותודעתה בנו והווייתה לעולם בנו. מכל מקום, זה נכון שאנחנו כבר לא נמצאים במקום שהיינו בעבר. הנה כבשו אותנו, דיכאו אותנו, נחרבנו, נוטל כבוד מבית חיינו, נפזרו עצמנו לפי שאול, וכל החיים הפנימיים החזקים והאמיצים באומץ אלוהי הגבורה והנצח נדם והושפל. והאומה נפלה מעמדתה וגרושה מבית חייה, והנה נשברנו כשבר נבנה יוצרים ודרכה ספרת החיים שלנו, ושברים ממנה נשארו כחוכמות אינפורמטיביות. והחוכמות נגנבו מאיתנו, והנה הן הולכות ומאבדות את התודעה החוכמתית האותנטית המקורית. כי כשהן נגנבו והן מועתקות, אז הן לא נשארו בצורה המלאה שלהן, העוצמתית שלהן, הישרה שלהן, העניינית שלהן, הראשונית שלהן. החוכמה מועתקת ממקומה ויוצאת כהעתק המאבד מן המקוריות, מן מקוריות המקור לכסדים, וגם הם נכבשים על ידי הפרסים, וגם הם נכבשים, והנה הותקה חוכמה עליהם מן הפרסים אשר קיבלו מן הבבלים. רק אז קמו הפילוסופים וכולי. כן,
המשך אבל נאמר שמתי שיהודה נפלה, בדיוק בה התחילה פילוסופיה היוונית.
כן. יכול להציג לעבוד איזה
מחבלים,
מחבלים. יפה. נכון. צריך להגיד שגם אצל הבבלים, הייתה שם חוכמה, כל פנים, היו שם מדעים, לכן שלא הופיע שם פילוסופיה. יכול להיות, וזה לא מופיע בצורה הזאת, כי עוצמת החיים לא מוכרחה להתגאות רק בהגות כללית, פילוסופיה. יכול להופיע בכל מוטיבציית החיים, אומנות, צורת דת, מדע, טכנולוגיה, לא יודע, כל מה שיש בעמים. וכן, בבבלים, היה בהם, הכסדים הם היו כופרי שמיים, כל פנים היו, היו להם ידיעות מדעיות. בסדר, נכון, שזה לא מרוכז בנו, זה מתחיל לקפוץ את כל מיני מקומות אחרים, ויכול להיות זאת שצומחת במהירות גדולה כאימפריה. אתה צריך לדעת כן, הכסדים, אחר כך הפרסים, ואחר כך היוונים. התחילה באמת התנועה הגותית ביוונים באמת משנת החורבן שלנו, זה נכון. אבל טלס ואמפידוקלס ואירוקלייטס ושאר מיני שמות, הרבה הרבה, האמת, אם הם היו, ההיסטוריה האנושית לא הייתה מתייחסת כל כך בהערכה ליוונים. מה אמר טלס? כל מה שיודעים מהם שהוא אמר שהכל מים. טוב, לא, זה יפה, כי אף אחד לפני כן לא יעיז לחשוב על הרעיון מה זה הכל. עומד אדם, מבינים, זה לא אוכל, זה לא אוכל אדם, זה אדם שכבר שואל את עצמו מה זה הכל, הוא תופס איזה מה שמעבר למה שאתה רואה, יש משהו, יש איזה חומר אחד, הוא רואה לו מים. זה מרשים, אבל כמה אתה יכול להתפעל מזה? פעלת חצי שעה, נס. אנושית לא ממש נופלת על פניה מטלס. גם היא מסמנת שאז התחילה הפילוסופיה. כשבן אדם עומד מול היש ושואל מה זה בצורה כללית, וזאת הפילוסופיה. זה טוב יותר מאנשים אחרים שהם לא עושים את זה. אבל ההישגים הם מאוד 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 דלים. אבל בתקופה, תקופת הזוהר, אלכסנדר מוקדון, רבו של אלכסנדר מוקדון, אתה יודע איך קראו לו? נכון. רבו של אריסטו, אתה יודע איך קראו לו? אפלטון. רבו של אפלטון, אתה יודע איך קראו לו? סוקרטס. אז, מה דבד עם זה? ואיזה עוד שמות גדולים? נגמר. כמעט. לא לגמרי, לא לגמרי. סליחה? א' הוא היה איטלקי והיה בסיציליה, וחוץ מזה הוא היה פילוסוף כל כך גדול, הוא היה מדען. בסדר, אצל הרומאים, תקופת הרומאים, ארכימדס היה תקופת הרומאים, הוא נכבד של ידי הרומאים דווקא, אבל סיציליה נבלעה על ידי הרומאים.
לכאורה הרב אמר, אם הבנתי נכון, שלאו דווקא
אני לא מתכוון באמת, כמו שאמרתי, עשיתי קצת צחוק, יש עוד הרבה הוגים וזה, ותכף יבואו אלה שמבינים פילוסופיה להגיד מה אתה מדבר, מאוד חשוב, אני אומר, בסדר. לא, אבל עד רבה, זה שהציבור הרחב הוא לא יודע מכלום, אלא רק מפחות יותר שלושת השמות האלה, יש לזה סיבה, כי באמת אלה מאוד כבדי משקל ואחרים פחות. והראיה שלא עשו כל כך רושם עד שאלה שהם אינם מקצועיים ידעו מהם. כן?
הרב מבטא נכון, הרב אמר שאנרגיית החיים הזאת שמגיעה לעמים, אז זה לאו דווקא שתגיע בסוף לפילוסופיה, אבל זה עצם זה שהיא אימפריה ומגיעה לדברים גדולים. אולי זה יכול גם, זה גם
יכולה להגיע לכל מיני דברים, זה מה שאמרתי. כן.
אז אולי זה גם מה שאריאל שאלנו קודם לגבי מצרים התקופה, אז איך יכול להיות שאז, אז גם מצרים, אמנם לא היו להם פילוסופים, אבל עצם זה שהיא הייתה אימפריה, עצם זה שחרטומים אולי אנשים הכי חכמים אז היו שם.
נכון. לכן טוב, התשובה השנייה שנתתי, כי הוא זוכר אותנו. אמרתי שגם בלי עם ישראל ההיסטורי, אז העניין האלוהי תמיד היה. ולפני שהופיע בעם ישראל, הופיע במצרים. אמנם הופיע בצורה, בצורה פרימיטיבית, שם זה הופיע. אם כן, הוויית החיים, הוויית חיים מלאה מעולם לא הייתה להם ליוונים, רק חלחול של דלף חיים מעוות הגיע אליהם. כאשר נשברנו אנחנו, עוות אופי החיים האלוהי שזרם בקרבנו, והנה זורה תפזר הזרם הקורי, וסבתי, זה הפסוקים שבאים בתנך, וסבתי חיסתי באילן ואליי קורא מסעיר. פסוק בישעיהו ובירמיהו, תחת אלי רגזה ארץ ולא תוכל שאה, אומר חכם מכל האדם, בחילול השם, במה שזרימת העניין האלוהי אינו מרוכז בישראל, זה נקרא בלשון המלך, תחת עבד כי מלוך ושפחה כי תירך כבירתה. אז ככה זה נאמר בלשון התנך, תחת אין לרגזה ארץ לא תוכל שאה, תחת עבד כי מלוך ושפחה כי תירך כבירתה. אז ראשונים, אחרונים, מסבירים את הרעיון שאני אומר לכם בפרשנות המילים האלה. יש במדרש שאומר ככה, ויגרש את האדם ושלמה מלכה צבח ואמר, תחת שלוש רגזה ארץ, תחת עבד כי מלוך ושפחה כתרת גבירתה, שפחה לגו גבירתה לבר, איכה ישבה בדד. מהי בדד? מה דעת אמר? בדד יושב מחוץ למחנה מושבו. הוא באמת מסביר את הסוגיה הזאת בצורה מאוד מאוד עמוקה ורחבה, הרב במאמר במהלך האידאות בישראל, עוד בהרבה מקומות. והרעיון הזה אפילו אתם אמורים להכיר אותו, למרות שהוא ממש לא כל כך מתאים לנוער, כי הוא קצת עמוק, אבל מכל מקום אתם כן מכירים אותו, כי דברי חז"ל מדרשים על כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו של שושן הבירה. נכון שאתם מכירים את זה? מה זה כיסא מלכותו? כיסא מלכותו זה כיסא שלמה שנלקח למצרים, ולכן איך קראו לפרעה? פרעה נכו. ממה הוא נהיה לכל כך נכה? הוא ניסה לשבת על כיסא של עמו, אז הקיש אותו, לא הפעיל את המכונה טוב, אז עשה אותו לנכה. אז זה בא להגיד, כיסא של עמו וחוכמתו, כיסא השם, ויש שמו כיסא השם, הנה הוא גלה למצרים, שלא בטובתנו. ואחר כך משם הוא ניקח לבבל, הוא מבבל למדי. אך כיסא שלמה הוא כיסא השם, ויש שמו על כיסא השם. כיסא השם הוא המופע האלוהי במציאות. בירמיהו כתוב, בעת ההיא לעתיד לבוא יקראו לירושלים כיסא השם. כי מה פירוש המילה כיסא השם במשמעות רוחנית? המופע האלוהי במציאות, זו הגדרת המושג כיסא. אתה השם לעולם תשב, כיסאך לדור ודור, יד על כסייה. מה זה כסייה? כיסא השם, המופע האלוהי במציאות. בירושלים זה המופע האלוהי במציאות. שלמה הוא יושב מושבתו על כיסא השם, על המופע האלוהי במציאות, ושהם לוקחים את הכיסא, המופע האלוהי במציאות, מפסיק להופיע בישראל, שישראל בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, ואיכה ישבה בדד העיר רבת עם, לא על כיסא השם, ומישהו אחר מנסה לשבת על כיסא השם, לא כל כך מתאים לו, גם עלול לצאת מזה נכה, אבל זה חילול השם, וכלים מכלים שונים. בעת ההיא קראו לירושלים כיסי השם, אבל עכשיו החיות האלוהית, האלוהית מוסתת, מועתקת ממקומה ומוזרמת לשושן, כי דברי המקובלים. ככה מדברים הקובלים, אתם אמורים להכיר את זה, למרות שאתם לא מתעסקים, ואני מקווה שאתם לא מתעסקים בענייני קבלה, כי זה לא בשבילכם. אבל רמב"ן, אני מאמין שמי מכם יצא לכם לקרוא בתורה, למרות שגם בשביל זה צריך אולי להיות במדרגה. אבל זה חוזר הרבה פעמים בפירוש הרמב"ן על התורה. כשעם ישראל בגלות, כך הוא אומר, אז השפע האלוהי זורם בשרי אומות. זרמים רוחניים ומוטיבציות נפשיות, הנה מפריחים את התרבויות שלהם. זו החוכמה שהם גנבו. אז זה לא חוכמה אינפורמטיבית, זה זרם החיים שדולף אליהם. גנבו, הם יזמו את זה, יזמו את זה כל כך. זה קונסטלציית המציאות. אז רק זה נמצא אצלם גנוב. מה זה גנוב? זה לא מתי שנמצא ברשות רשות אדם דבר אשר לא לו, גנוב הוא עמו. אז הם גנבו מאיתנו, אבל בזה החיות האלוהית המקורית, כי ותודעות החיים שלהם, תובנותיהם, הולכות ומתעמעמות. זה לא נשאר כמו האותנטיות של עוצמת החיים המתבטאת בישראל, שכולה מכריזה כל הזמן ברכו את השם המבורך, והמציאות כולה היא בריאה אלוהית ובראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה לא עולה מהם כל כך, ואת מקומם של התובנות האלה תופסים שברי מוטיבציות חיים. יש מוטיבציות חיים, אז נוצרות אומנויות, דתות, הגויות, תורות חיים, פילוסופיות, מדעים, ושברי מערכות שכליות, ועובים להגמוניה תרבותית. זה שירות של כנאורות, כקדמה, כנאותות. בד בבד עם זה נשבים כוחותינו הממשיים, זה לא רק מבחינה רוחנית, פנימית, נשמתית, שזרם החיים, השיבר הפנימי של החיים הוא מוסק, והזרם זורם אליהם ולא לא רק אלינו, ונחלש אצלנו וחלש אצלם. אבל זה גם מתבטא קצת כמו שדיברנו ביחס למקום. המציאות החיצונית לעולם היא קורלטיבית, היא איכשהו מסמלת, משקפת, מגלמת את המציאות הפנימית, כמו שהגוף מגלם את הנשמה. לשון דניאל, אז ישנם ילדים אשר אין בהם כל מום, וטובים מראה ומשכילים בכל חוכמה ויודעי דעת ומביני מדע, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך ולמדם ספר ולשון כסדים. הם נשבים ונהיים בהיכל מלכו של בבל. ילדים, ותראו איך הפסוקים מתארים אותם, במה הם טובים? בכל, בכל. זה בא להגיד העניין האלוהי, באמת טוב העניין האלוהי בכל, הוא מקור הכל, וכשהוא מופיע בסיאו אז זה פשוט שלמו. ילדים יפים וחכמים, יפים זה חיצוניות, שקר החן והבל היופי, נכון? לא נכון, כי אישה יראת השם היא תתעלל בחן וביופי, וכל התנ"ך כולו מעריץ את היופי. אם זה כל כך שטויות, אז למה כתוב שרחל הייתה יפת תואר, יפת מראה? למה זה בפסוקים? פסוקים, שטויות, אותיות קדושות על שקר והבל. זה לא רק עליה אין סופר, הם מאוד מקפידים לספר לך מי יפה ומי לא יפה. אבל זה שטויות, זה לא שטויות. כי כאשר מופיע העניין האלה פה במשך הספר, זה יהיה כתוב. כי הייתה השכינה בישראל מבחינת רוח חיים בגוף האדם, ויותה מקנה להם זיו ואור בגופם, בנפשם ובמעונותיהם. כי כאשר מופיע השכינה בישראל, זה מתבטא בזה שנולדים תינוקות יפים. ילדי ירושלים היו מגנים את הפז ביופיים, בני ציון, העיקרים המסולאים בפז, היו מגנים את הפז ביופיים. מה זה חשוב? למה זה חשוב? כי זה קורלטיבי עם החוכמה. הם חכמים ויפים. חוכמה זה הכי פנימי, יופי זה הכי חיצוני, ואם אין פנימיות אז באמת זמזה ואף חזיר, אישה יפה ושרתה, אז באמת מכוער, באמת שטיות, באמת הבת ושקי. אבל כשיש יראת השם, והן יראת השם ראשית דעת, כלומר תכלית הדעת, כשיש את תכלית הדעת ושיח חוכמה, יראת השם, אז מאוד חשוב, לכן זה היום שלי. ומה שאני אומר לכם זה אמת, זה יציל, זה נכון, טוב ויפה.